גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 201, הטרדות שונות של צוותי רפואה מביאים כך מסתבר לירידה באיכות השירות, וזה נכון גם במעגלי שירותים אחרים. איך הפך הדג לבעל יכולות נהיגה שמצביעות על יכולות התמצאות בשטח, וגם מתי השיח שלנו יהיה יותר ובכן מנומס. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מחקר אקדמי בדק השפעה של הטרדות אלימות ומיניות על טיב השירותים במרכזים רפואיים.
אנחנו מדברים על הטרדה מינית של מטופלים ובני משפחה כלפי מטפלים, זה נחשב לנושא טאבו. Okay. כמעט ולא דנים בו. והנושא, וגם כשמחפשים בנהלים, אני לא תמצא כל כך התייחסות לזה.
מחקר עם דגים בחן יכולת התמצאות בסביבה חדשה.
כמובן שזה יכול להיות חשובה לא רק לבני אדם, לחיות באופן כללי, ומה שאנחנו רוצים להבין זה בעצם איך זה עובד, איך המוח שלנו בעצם מקודד את הסביבה, ומזהה וזוכר ועוזר לנו בעצם לתכנן את המסלולים שלנו.
ומחקר עם סטודנטים בדק האם יש סיכוי להביא את השיח הפוליטי הישראלי לדיון נטול סממני אלימות.
רצינו להבין איך סטודנטים מאפיינים את השיח העכשווי, איך הם היו רוצים לראות, איך הם היו רוצים שזה יהיה, מה המצוי ומה הרצוי. ומצאנו שסטודנטים מאוד מאפיינים את זה כשיח אלים, שטחי, לא מכבד.
שלום דוקטור איליה קגן, ראש החוג לסיעוד במכללה האקדמית אשקלון, שלום לך.
שלום, שלום, נעים להכיר.
תודה, ואנחנו נדבר על נושא שבוא נגיד הוא קצת פחות בתוך ההיבטים המעשיים שלומדים כאן, אלא יותר במה שקורה לאלה שלא כבר למדו, כשהם כבר הולכים לתת את השירות שהם, איך אומרים, נשבעו עליו, כלומר את הטיפול הרפואי. וזה הטרדות והטרדות מיניות בעיקר של החיות או של צוותים בבתי חולים, וההשפעה של זה על אופן הטיפול. נתחיל משאלה מאוד כללית. תראה, גם כשפוגעים במשטרה, זה לא אמור להשפיע על התפקוד שלה.
תראה, אני לא חוקר כל כך את השוטרים, אבל אני מתאר לעצמי שכל נותני השירות בסופו של דבר חווים דברים פוגעניים בעבודה, וזה כן אמור להשפיע לפחות ברמה מסוימת על רמת השירות שהם נותנים, על החוויה שלהם בעבודה. מחקרים במגזרים שונים מלמדים אותנו שבעצם החוויות שאתה חווה בעבודה משפיעות מאוד על איכות החיים שלך בעבודה, על רמת השירות שאתה נותן, על איכות הביצוע של משימות ברמה הפרטנית המדויקת ביותר. זה בהכרח אופייני גם למקצועות טיפוליים, במיוחד במקצועות הטיפוליים יש עוד איזשהו מאפיין מאוד חשוב, שאנשים שבאים למקצוע, באים עם איזושהי שליחות ורצון גבוה לעזור. כלומר, האחים והאחיות שמגיעים למקצוע ועוברים הכשרה של 4 שנים ולומדים ומשקיעים, בסופו של דבר,
כן.
בעצם במסגרת ההטרדות האלה חווים איזשהו דיסוננס מאוד קשה.
כשהמחקר הזה נעשה, הוא גם בדק מצד אחד למה זה קורה ומצד האחות מה זה עושה לה, או שהוא בדק את הנתונים?
אנחנו העברנו שאלונים. אחרי okay. קבוצות מיקוד, העברנו שאלונים לאחיות רופאות וכוחות עזר, ואחר כך לאחיות דתיות.
Okay.
שהשאלונים בעצם בודקים כמה דברים. אחד, את היקף התופעה והשכיחות שלה, ואת מה היא עושה לי, כי נחשפת להטרדה מינית ברמה האישית, ואיך זה משליך על איכות הטיפול, אבל היבטים אחרים שלי, הביצועים והתפקודיים.
הגעתם לאיזושהי מסקנה בהיבטים כמותיים, אבל רק תגיד לי אם יש איזושהי מסקנה, אחר כך נדבר עליה.
יש כמה מסקנות. א', החשיפה והתופעה מאוד שכיחה. ב', התופעה הזאת כמעט ולא מדברים עליה. כלומר, ההתייחסות מערכתית לעניין הזה היא מזערית. יש הרבה דיון סביב הטרדה מינית של ממונים כלפי עובדים. יש הרבה מאוד עניין של שיח סביב הטרדה מינית של עמיתים כלפי עמיתים וכו'. אבל כשאנחנו מדברים על הטרדה מינית של של מטופלים ובני משפחה כלפי מטפלים, זה נחשב לנושא טאבו. Okay. כמעט ולא דנים בו. והנושא, וגם כשמחפשים בנהלים, אני לא תמצא כל כך התייחסות לזה.
למחקר הזה בדרך שבה אני הולך לכל מחקר אחר. מאיפה אתם מתחילים? זאת אומרת, מה הייתה שאלת המחקר?
אז מאיפה נולד הרעיון? הרעיון התחיל ממקרה חריג שהיה לפני כמה שנים בבית חולים שעבדתי בו.
מותר לציין את שמו?
במרכז רפואי רבין. אני חושב שגם ציימנו את זה במחקר הראשון שעשינו.
אוקיי.
התחיל מזה שהיה איזשהו דיווח בבוקר. אני עבדתי אז בהנהלת הסיעוד. והתחיל מדיווח על אירוע של אחות שמאוד מזועזעת מאיזושהי התנהגות מאוד בוטה של אחד המטופלים שנגע בה באופן מיני, ובעצם היא חוותה חוויה של הטרדה מינית. והייתה לנו התלבטות מאוד קשה כיצד לנהוג כלפי, התלבטות מורכבת, לא קשה. התלבטות מורכבת כיצד לנהוג, האם להגיב באופן חד וברור כלפי המטופל, משפחה שלו, האם לדון באירוע עם המשפחה הנמצאת ליד המטופל וכו', וכיצד לנהוג ברמת ההנהלה.
Okay.
קיבלנו איזושהי החלטה, יישמנו אותה הלכה למעשה, ובעצם שאלנו את עצמנו עד כמה התופעה הזאת נפוצה, ואיך בעצם מתנהלים בעניין הזה למקרים הבאים. הפקנו okay. לקחים, ובעצם משם נולד גם הרעיון של בואו קודם כל נבדוק בכלל האם הנושא הזה נפוץ או לא אצלנו בבית. יצאנו למחקר בשלושה בתי חולים, במרכז רפואי רבין, שזה בלינסון והשרון, ובית רבקה. ורצינו לראות האם התופעה נפוצה בקרב נשים שמעניקות טיפול בדרגים שונים. כוחות עזר נשים, אחיות ורופאות מתמחות. ואחרי מחקר שערך משהו כמו חצי שנה, אספנו מספר גדול של נבדקים. ומצאנו שבעצם התופעה מאוד נפוצה, והחוויות סביב העניין הזה הן מאוד קשות.
כלומר, כשאתה אומר מאוד נפוצה, אני יכול להניח שמדובר כמעט בין 90% ל-100% מהחיות.
כשמסתכלים על זה בטווח של לאורך קריירה, כן, האחוזים מגיעים לסביב 80-90 ואפילו אולי יותר, זה מאוד דומה לחשיפה לאלימות. כשאנחנו מסתכלים נגיד על חתך של שנה, אנחנו מדברים על סביב 60% מהנבדקות, דיווחו, 57, נדמה לי, או 60, תלוי באיזה סקטור, כן? אבל בגדול, כמעט כל אחות, רופאה או כוח עזר שנייה נחשפה להטרדה מינית בצורה כזאת או אחרת.
אני רוצה לשאול אותך כאן שאלה שאולי קשורה למחקר אחר. תראה, הרבה מאוד תלונות מוגשות דווקא כלפי איש צוות רפואי שביצע איזושהי עבירה מינית כלפי מטופל. לפעמים תוך כדי הרדמה או תוך כדי דברים כאלה. יש לזה איזה שהן השלכות גם כן על איכות הטיפול?
יש פה עבירה אתית קשה, יש פה היבטים פליליים, והדברים האלה די מוסדרים מבחינת טיפול מערכתי. כשאירוע כזה מתגלה...
אתה יודע מה? את המשפט הזה רציתי לשמוע, כי פה אתה רואה שיש כאן איזושהי הסדרה, כלומר, הנועל הוא שבית החולים מטפל, או שאם... זה כבר הגיע לרמה של טיפול משפטי, אז גם לכיוון הזה. ואתה אומר שבהיבט של הסתכלות על האחות, על האח, על הצוות הרפואי, אין דבר כזה. זאת אומרת, אין נועל, אבל עדיין יש, אנחנו מדברים על כמות עצומה של הטרדות.
אז פה שים לב, פה ההיררכיה הפוכה.
נכון.
בעצם מי שנמצא בתלות מסוימת, או תלוי בטיפול, תלוי במטפל שלו, אוקיי? הוא דווקא נוהג בצורה פוגנית כלפי המטפל שלו. זה משהו הפוך לגמרי, כלומר, זה מתנגש עם כל החשיבה הרציונלית שאמורה להיות סביב הנושא הזה, וזה כנראה יושב יותר על בסיס של התנהגות אישית לא הולמת, פריצת גבולות מאוד קיצונית. המטרידים שהם מטפלים או מטופלים או בני משפחה, הם פורצים את הגבול שבעצם באיזשהו שלב גם פוגע בעצמם. כי האחיות והרופאות והמטפלות האחרות, בסופו של דבר, ראינו בשני המחקרים שאני הצגתי קודם, בשניהם הם נוטות אחר כך להתרחק, לעשות כל מאמץ בכדי להימנע מהטיפול או ממגע טיפולי בכלל עם המטרידים, ובמבחן התוצאה המטרידים בסופו של דבר מקבלים טיפול פחות טוב.
בוא נפתח את זה. בסדר? את הקטע הזה. נוצר כאן מצב בעצם שגם המטופל, כמו שאתה אומר, יודע שהוא מסתכן בזה שאיכות הטיפול תרד. עכשיו, במה זה מתבטא? זאת אומרת, כשאתה אומר איכות הטיפול יורדת, איך זה נראה לעין? או איך זה מורגש, מהי חוויית המטופל במקרה הזה, ככל שהיא תהיה?
תראה, את זה לא ממש בדקנו. מה שבדקנו זה בעצם...
אתה יודע מה? תלך לאחות.
בדיוק, מצד האחות.
לאח כן, או לאחות.
מה שבעצם ראינו, שהאחיות יעשו כל מאמץ, בכדי לא לבוא במגע טיפולי עם המטריד. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר? זה אומר שכשהטיפול צריך להיות מהיר, או התגובה צריכה להיות זריזה, או שהשירות צריך להיות נגיש, תהיה הססנות שכנראה תעכב את המענה המיידי. זה מצד אחד. מצד שני, גם התגובה האמפתית לא תבוא בהכרח. כלומר, גם ברמה הרגשית, המטרידים בסופו של דבר לא יזכו לאותה הכלה או לאותה תמיכה, שמצופה לקבל מאדם שמתאשפז או מקבל טיפול רפואי.
אתם מנסים ליצור לזה איזשהו נועל? זאת אומרת, נועל שיקח בחשבון גם פעם אחת הסברה למטופל, תשמע, מה שאתה עשית זה לא לעניין, אבל בפעם השנייה יעביר את הטיפול בו, בוא נגיד, לצוות אחר, לאדם אחר.
תראה, זה בדיוק נופל בעולם, כלומר, אם אני מסתכל על נושא של הטרדה מינית על ידי מטופלים, זה נופל באותו עולם תוכן של אלימות כלפי צוות.
זהו, כי אני גם רוצה לשאול אותך על העניין הזה.
בנושא של אלימות, זה הדברים יותר ברורים. בנושא של הטרדה מינית כאירוע פרטי של אלימות, אוקיי, הנושא גם מאוד רגיש מבחינה חברתית. גם לנו, אוקיי, בני האדם שבעצם באופן שגרתי ורגיל אמורים לדווח על אירוע של הטרדה מינית, זה קשה. יש חסמים חברתיים, יש סטיגמות, יש את ההתלבטות, האם אני בתור זו שהוטרדה, האם הייתי חלק מהמינים, או בעצם עשיתי משהו לא נכון, וזה מה שיצר את הסיטואציה.
אבל נדמה לי שכל הטיפול שנמצא ביותר גבוה...
המערכתי.
לא, יותר מהמערכתי אפילו. זאת אומרת, הטיפול שמוגש לאותה מתלוננת היא להגיד לה, תראי, את לא אשמה.
נכון, זה צריך להיות בבסיס בכלל של התייחסות לתופעה הזאת, כן? כן. כמו גם באלימות, כמו גם בהטרדה מינית בהקשר של ממונים וכולי.
בדיוק.
ההנחת יסוד היא שבעצם ברוב המקרים, לא ברוב המקרים, בכל המקרים, האחריות וההתנהגות החריגה היא באחריות המטריד, לא המוטרד, כן? ובדרך כלל הקורבן, אבל עדיין התופעות החברתיות קיימות. כלומר, אם את אח או אחות, אוקיי? או רופאה או כוח עזר שבאופן תדיר נחשף לאירועים כאלה או מדווח, יכול להיות, אתה יכול לחוות לפעמים בסביבת העבודה חוויה של סטיגמטיזציה מסוימת.
אוקיי. בוא רגע נדבר על הנועל שאמור להתפתח כדי למנוע את זה, וזה ככה לקראת סוף השיחה. יש אפשרות להחליף את הצוות המטפל, נכון? אבל יש גם אפשרות להוסיף איזשהו גורם שהנוכחות שלו תמנע את הדבר הזה.
תראה, באופן תיאורטי נגיד נכניס שוטר.
לא, אני לא מדבר על שוטר.
או מטפל אחר, נגיד.
נניח, איך זה נקרא? זה שלוקח את הסניטר.
סניטר, אוקיי. תראה, עוד פעם, שוב, הרבה מאוד פעמים הטיפול באדם זאת אינטראקציה בין אישית מאוד אינטימית. ואם נגיד אני כרגע מבצע פעולה שהיא כרוכה במגע מאוד אישי, זו בעיה להכניס צד שלישי לתוך האינטראקציה הזאת. זה מורכב. כלומר, גם מבחינת כוח אדם, תחשוב שכל הכנסה של, או הכנסה של קטטר לצורך העניין, במסגרת מחלקה, אשפוז במחלקה פנימית, היית צריך לקרוא למישהו להיות שלישי נוכח. יכול להיות, אגב, הפתרון זה כן יכול להיות, כי אנחנו רואים בקהילה נוכחות של אדם, של מלווה או אדם נוסף, כן מפחיתה את התופעות של הטרדה על ידי מטפלים. אוקיי? יכול להיות שגם בשטח זה יכול לעבוד, אבל העניין הוא שאין לך מספיק כוח אדם, ואין לך גם מספיק מקום. נגיד לצורך העניין, אתה נכנס עכשיו לקלח, אוקיי?
איך לא רציתי שתגיע לעניין הזה של כוח אדם? אוקיי, בסדר.
לא, אבל אתה יודע, אני לא אומר את
זה. זה אובייקטיבי, כמו ש...
נגיד לצורך העניין, אתה עכשיו מכניס מטופל למקלחת, אוקיי?
כן.
ובמקלחת, כחלק מהפעולה, חלק מהפעולה היא מאוד אינטימית.
נכון.
אז עכשיו, מה, תכניס עוד כוח עזר שיעמוד וישגיח? כלומר, וכך בחשבון שבמחלקה מסוימת או ביחידה טיפולית כזאת או אחרת, יש שניים כאלה על כל המחלקה, שלושה. אז מה, תשבית אותם עכשיו על שלוש מקלחות במקביל?
זה ממש מובן. תן לי, אם כך, איזה שתיים, שלוש מסקנות בקצרה שכדאי להכניס לנוהל הזה.
אני חושב שא', צריכה להיות איזושהי פעולה חד משמעית וברורה להגברת מודעות לתופעה. מצד אחד. מצד שני, אני חושב שצריכה להיות מגובשת איזושהי מדיניות של חוסר סובלנות מערכתית להטרדות מיניות של צוותים על ידי מטופלים.
דרך אגב, לדעתי...
כמו בדומה למה שאפס סובלנות לאלימות, מה שהכריזו בתוכניות של התמודדות עם אלימות.
אם אני מבין נכון, בברזילי פטרות זה די טוב על ידי הצבא תחנת נקודת משטרה במרכז הרפואי.
תראה, בעניין של אלימות, היו חוזרי מנכ״ל לאורך ההיסטוריה שקבעו כל מיני דברים. ברוב המקרים, התחנות שיטור ועמדות שיטור נופלות על עניין תקציבי.
כן, אבל שם זה עדיין קיים.
כן, אולי לעומת ברזילי, יש הרבה בתי חולים בארץ שאין להם שוטר בחדר מיון. ועוד פעם, האירוע של הטרדה מינית לא בהכרח יקרה במיון, אוקיי? הוא יכול לקרות בעוד 90 מחלקות שנמצאות כמעט בכל מרכז רפואי. או ב-400 מרפאות שפזורות בקהילה במחוזות שונים. כלומר, אתה לא יכול באמת לשים שוטר או איזשהו איש ביטחון בהכרח על כל עמדה, אבל במקומות מועדים לפורענות אולי, או במקומות שבהם האירועים מתרחשים ומדווחים בתדירות גבוהה יותר, אולי זה יכול להיות פתרון.
דוקטור איליה קגן, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשאת פה ולדבר המון, אבל לצערי נאלץ להסתפק בזה, זה ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום שחר גבעון ומתן סמינה מאוניברסיטת בן גוריון. תכף כל אחד מכם יציג באיזה מחלקה הוא. שלום לכם קודם כל.
שלום.
שחר, מאיזה מחלקה את?
היי, אז אני דוקטורנטית במחלקה למדעי החיים.
את הולכת להיות רופאה?
לא בקרוב, סליחה אימא. דוקטורנטית מדענית בעצם.
הבנתי, ואתה, מתן?
אני מסטרנט בהנדסה ביו-רפואית, באותה מעבדה של שחר, מעבדה לקידוד עצבי, למדעי המוח.
והמחקר שלכם נועד לבחון או לייצר איזושהי אפשרות לפיתוח יכולת התמצאות במרחב ותנועה במרחב, כלומר יכולת התמצאות שתוביל לתנועה במרחב. נתחיל משאלה מאוד פשוטה. זה, אני יכול להבין למה זה חשוב, אבל אנחנו כולנו עם היכולת הזאת, בגדול. נכון?
זה נכון, כולנו מרגישים שיש לנו את היכולת להתמצא במרחב ובעצם לנווט ולזהות איפה אנחנו.
אוקיי.
וכמובן שזה יכול להיות חשובה לא רק לבני אדם, לחיות באופן כללי. ומה שאנחנו רוצים להבין זה בעצם איך זה עובד, איך המוח שלנו בעצם מקודד את הסביבה ומזהה וזוכר ועוזר לנו בעצם לתכנן את המסלולים שלנו.
אוקיי.
וזה מה שאנחנו מתעסקים בו במעבדה בכמה רבדים, כאשר הרובד שאנחנו נדבר אליו היום, זה האם היכולת הזאת זה משהו שאפשר להשליך כאשר עוברים מסביבה לסביבה, מהסביבה הטבעית שלנו לסביבה לא טבעית שלנו.
והשתמשתם בדג?
נכון.
כחיית מחמד לצורך הניסוי.
כן, השתמשנו בו כחיית מודל. אנחנו חושבים שדגים זה חיות מרתקות. כי מבחינתנו, וכשאנחנו משמיעים את העולם שלנו לעולם שלהם, הם כמו חייזרים. הם חיה
בעולם אחר למעשה.
בעולם אחר לגמרי.
בעולם ממש, ממש שונה. כן, זה אפשר להבין. השאלה אם יש גם מורכבות כי לא עושים רק ניסוי אחד על דגים. מהבחינה הזאת, יש לו איזה שהם חלקים דומים או מתקרבים למוח האנושי, נגיד? חוץ מזה שהוא, אתה יודע, פועל. הוא אפילו לא מבדיל בין יום ללילה, נדמה לי.
הם מבדילים בין יום ולילה, הם הולכים לישון בלילה והם ערים ביום ממש כמונו.
לשמוע אותם נוחרים, אבל אוקיי.
יש להם זיכרון לטווח יותר ארוך ממה שאנחנו נוטים לחשוב.
עד כדי כך?
כן, עד כדי כך.
אוקיי, אז אנחנו רוצים להבין איך הדג פועל בתנועה, בסביבה חדשה, לא? מתן, איך עשיתם את הניסויים?
אז כדי לבדוק את זה בעצם, היינו צריכים ליצור דרך, שבה הדג יוכל לנווט בסביבה יבשתית. אז מה שעשינו...
הבאתם לו ווייז.
הבאנו לו ווייז, והבאנו לו מכשיר שבו הוא יכול בעצם לזוז במרחב. מה זה המכשיר הזה? מה זה הפלטפורמה הזאת? זה פלטפורמה עם גלגלים, שיכולה לנוע בכל כיוון. הדג נמצא בתוך אקווריום על הגלגלים, כמו שאנחנו נמצאים בתא המושב בתוך הרכב. ובעצם לפי התזוזות של הדג בתוך האקווריום יש מצלמה שמבצעת עיבוד תמונה ומכוונת את הרובוט בכיוון התנועה של הדג.
אוקיי. ואז, כלומר, הדג הולך לצד ימין, העגלה נוסעת לצד ימין.
בדיוק.
מה קורה אם הוא עולה מלמטה למעלה?
לא קורה כלום.
לא קורה כלום, בסדר,
אוקיי. לא, אנחנו בודקים כרגע, המטרה שלנו לבדוק בסביבה היבשתית, כמו שאנחנו לא יכולים לרחף, אז רצינו לבדוק גם איך דג...
מה נועד המחקר הזה לבחון, שחר, זה איך אנחנו מתמצאים במרחב, או איזה יכולות אנחנו מפעילים?
אז שאלה ששאלנו את עצמנו, זה, אנחנו יודעים שחיות מנווטות, אנחנו יודעים שדגים מנווטים. השאלה היא, איך היכולת הזאת באמת בנויה ומקודדת במוח? אז השאלה שלנו הייתה, האם יכולות הניווט שלי זה משהו שאני יכולה להפעיל בכל סביבה שהיא? הטבעית שלי ולא טבעית שלי. ואני אתן לך דוגמה. אנחנו יודעים לנשום כשאנחנו נמצאים בסביבה כאילו עם אוויר שיש בו נראה לי 23% חמצן, אבל אם תזרוק אותנו למים, יותר קשה לנו לנשום שם. דגים הם נגיד בדיוק ההפך, הם ממש טובים בלנשום מתחת למים, אבל תיקח אותם לאוויר והם לא יצליחו.
הכי הרבה נקרא לקרמבו והוא יודע לעשות את זה, לא? אבל ברצינות, אוקיי, זאת אומרת, ברגע שאנחנו...
אז רצינו לדעת אם הניווט זה משהו שגם תלוי רק בסביבה שלנו, או שאם נעבור לסביבה אחרת עדיין נצליח לעשות.
כלומר, אם אנחנו ממש מחליפים סביבה, אבל הסביבה שלנו לא מתחלפת כל כך מהר. זה שאנחנו נכנסים בתוך מים, ילדות נדמה לי לומדים לשחות.
נכון.
אז לאן זה מכוון? חלל, נניח אם אני בישראל ואני נופל במקרה... לגמרי, אני לא צוחק, במקרה לגמרי באיזה אי באוקיינוס השקט. לא, אני לא צוחק, זה ממש ככה, כי השפה שמה...
אז זה לא כזה אבסורד, כי קודם כל יש טייסים שצריכים פתאום עכשיו, אומנם עם הרבה מכשירים במטוס, אבל צריכים לנווט עכשיו בשמיים. יש חבר'ה שצוללים, אוקיי? שהם פתאום עכשיו מכניסים את עצמם לסביבה של הדג. וכן, גם יש אסטרונאוטים, ואם יש לנו דרך יותר להבין את המכניזם שעוזר בעצם לניווט בסביבות לא מוכרות כאלה וזרות, אז אולי תהיה לנו באמת דרך לעזור אפילו לאסטרונאוטים בחלל.
השדה המחקר הוא דג שנמצא מתן בתוך אקווריום. כמה דגים כאלה, בכמה דגים כאלה השתמשתם?
אז שחר, תקני אותי אם אני טועה, השתמשנו בשבעה דגים. שבעה דגים שאימנו, כאשר זמן...
יש להם שמות?
יש להם שמות. שחר אפילו...
אתה מתבקש להגיד את השמות?
אז זהו, אז השמות ניתנו על ידי שחר, והיא ממש מכירה אותם לפי השמות.
פיתחת איתם יחסים, אני מבין, מערכת יחסים יפה כזאת. נו, סתם, שניים, שלושה שמות.
תראה, המחזור הראשון של הדגים שבוצעו, כולם קיבלו שמות מגאווה ודעה קדומה.
אוקיי. אז יש לנו... אהוב עלייך, כן?
אחד מהם. אז יש לנו את מר דרסי, מר בינגלי, מר ויקאם, ואפשר להגיד שהאופי שלהם ממש טעם לשמות.
נהדר. אוקיי, שחר, מתן, תיקח את זה מכאן. אז מה ניסיתם בעצם? כלומר, כל פעם עשיתם עם דג אחד?
אז מה שעשינו בעצם, קודם כל, בוא נבין את זה שאין להם מושג מה קורה איתם. הם מבחינתם עדיין בתוך אקווריום. ואז הם צריכים להבין שבאמצעות זוזה באקווריום הם יכולים להגיע אל המטרה. אז מה שעשינו, הנחנו אותם בעצם באמצע החדר, והם התחילו...
שאתה אומר אותם כל פעם אחד?
כל פעם דג בנפרד.
אוקיי.
כן, כמו שאנחנו עוברים טסט, כל אחד בנפרד. אז דגים.
ואמרתם שדגים יודעים לנהוג ביבשה, לא?
יודעים לנהוג ביבשה, לגמרי.
אוקיי.
אז...
לקחתם כל אחד בנפרד, הכנסתם אותו לאקווריום, סתם שאלה, אקווריום מרובע, עגול?
אקווריום מרובע.
אוקיי.
כן, כי אם היה לנו עגול, אז היינו בעצם בעיה של שבירה של אור, רצינו שיורה את החדר.
ואז זה מרובע גדול, או זה מרובע, בוא נגיד סטנדרטי, קטן כזה, אתה יודע, 20 על 20, 30 על
30. 30
על 30. 30 על 30, אוקיי.
כן. ו-30 על 30, שוב פעם שאני מזכיר, האקווריום מונח על פלטפורמה שיכולה לנוע במרחב, ומה שהם עושים בהתחלה, הם פשוט זזים, הדג נע בתוך האקווריום, וככה הרובוט זז בצורה אקראית, הוא לא מבין עדיין מה קורה, הוא מבולבל, אבל הוא מתחיל לקשר בין התזוזה שלו לבין התזוזה שלו בחדר. לבין התזוזה שלו בתוך האקווריום לתזוזה שלו בחדר, עם הזמן וכאשר יש פלקט ורוד, ואם הוא מגיע במקרה לפלקט הוורוד, אנחנו דואגים להכיל אותו, לתת לו את ה-reward. ואז מה שקורה, אנחנו באמת רואים שאחרי כמה חזרות, הוא כבר מבין שהוא יכול להניע את הפלטפורמה.
אתה מבין שאני איתה למילה כמה אני ארצה מספר? כמה? או שזה משתנה מדג לדג? לא, זה בסדר, אז לא, השאלה אם זה משתנה מדג לדג.
זה משתנה מדג לדג, זה קורה די מהר, תוך 10 שעות כבר הם מאומנים, נכון שחר?
אז בדרך כלל כל הדגים עברו בין 10-15 בעצם ימי לימוד, כל יום לימוד זה איזה חצי שעה, וראינו שהחל כבר מ... החל מ... נראה לי המפגש השביעי שלנו, הם מזהים את המטרה, הם יודעים, וזה פשוט עניין של כמה מוצלחים הם וכמה מהר הם משיגים, אבל הם יחסית מאוד מהר כאילו מתחילים לשייך את ה... האזור הספציפית ההוא של החדר עם קבלת אוכל.
כלומר, הניסוי, ווואלה, זה ניסוי מעניין. עכשיו, יש מצב כזה, הרי אנחנו יודעים שדג, אוקיי, מגיע לשם, הוא לא נעצר. הוא ממשיך לשוט, כי הוא חייב פשוט לחמם את עצמו. ואז הוא הגיע ללוח הוורוד, ומטבע הדברים הוא הלך לצד השני. מה הסקנו מזה? כלומר, מה הסקתם מהתנועה הזאת?
אז קודם כל, שני דברים בנוגע לזה. אחד, הדגים, ברגע שהם למדו שהם מקבלים שם אוכל, אז הם לא עוזבים את הפלקת עברות כל כך מהר. הם כל הזמן עם הפנים לקראתו עד שהם מקבלים אוכל. ודבר שני, גם בשלב מסוים, כדי למנוע את זה, אז לקחנו להם רגע את השליטה עם הרובוט, ככה עד שאני נותנת להם את הפיסת אוכל, ואז החזרנו אותם למרכז שינסו שוב. אבל הם יודעים, ברגע שהם מגיעים לברוד, הם לא עוזבים.
מה זאת אומרת, לקחנו לו את השליטה, הזזתם אותו באופן פיזי? כלומר, לקחתם עם היד, דחפתם אותו לצד השני?
כן, כן, נתנו לו משימה, אנחנו רוצים לראות כמה פעמים הוא מצליח לעשות את המשימה בחצי שעה. אז הוא הצליח, מצוין, קח אוכל בזמן שהוא אוכל, אני לוקח את הרובוט, מחזירה לנקודת ההתחלה ושיעשה שוב.
הדג, אוקיי, אז הוא גם רעב, אבל הוא גם באינסטינקטים שלו יודע שהוא צריך להתרבות. זאת אומרת, הוא מאבד פה באיזשהו מקום את הצפון.
כן, yeah, אבל גם, כמו שאמרנו שזה דומה לאילוף, גם בעלי חיים, כשאתה מאלף אותם, יש להם עוד צריכים, אבל אתה כרגע, זה המשימה שלהם, הם רוצים להשיג אוכל. ואצל דגים אוכל זה, אצל בעלי חיים בכללי אוכל זה משהו שהוא נורא מהותי, נורא בסיסי בצרכים שלהם.
עד הרגע שהם שבעים.
כן.
אז זה היתרון בדגי זהב, הם לעולם לא שבעים.
אה, כן?
כן, הרבה יתרונות בדגי זהב.
זה לא אמרתם לי, שתלך החותנת לכל הרוחות, אני אוכל. ככה זה עובד. הבנתי, בסדר, אוקיי. מסקנות הניסוי, מה הן?
יפה. אז קודם כל ראינו שהדגים כן יכולים לנווט בסביבה היבשתית.
גרמתי להסמיק עם היפה הזה, אוקיי. רגע, את אומרת שדגים יכולים לנווט?
נכון.
בסביבה היבשתית כשהם נמצאים במערכת כזאת, אוקיי.
כן, ויותר מזה, כשאנחנו שמנו עכשיו את המטרה, את הפלקת עברות בתור מטרה, המטרה שלנו הייתה שהדג יבין את זה כמטרה, ואנחנו ראינו שהדג בעצם מסתכל על המרחב בצורה הרבה יותר בוחנת ממה שחשבנו. הפלקת עברות, וראינו את זה אצל דגים, שעכשיו פתאום הזזנו את הפלקט למקום אחר בחדר, הדג עדיין ניווט את עצמו למיקום המקורי. כלומר, היו אספקטים בסביבה שהוא קישר אותם כהרבה יותר חשובים למתן האוכל ממה שאנחנו רצינו.
זאת אומרת, הוא הלך, אם שמת את הריבוע עברות, את הלוח עברות בצד ימין, והוא לא היה פתאום בצד ימין, הוא היה נניח שמת אותו ממול לצורך העניין,
כן.
הוא עדיין הלך ימינה.
כן, בוא נגיד שמתי את הפלקת עברות וליד היה עוד איזשהו חפץ, או עוד נגיד איזה שלושה חפצים שאנחנו יכולים לזהות בסביבה, אז הוא לקח את המכלול הזה בתור סימן למקום שבו אפשר לקבל אוכל, וזה שהוצאתי משם את הפלקת הוורוד ושמתי במקום אחר, אז הוא עדיין עשה איזשהו שקלול והחליט שהמקום המקורי זה עדיין המקום לאוכל. עכשיו, ברגע שהוא לא קיבל שם את האוכל, והוא ניסה כמה פעמים, פתאום ראינו אותו נוסע ישר לפלקת הוורוד בצד השני של החדר. ומבחינתנו זה אומר שהוא ראה איזשהו מכלול של דברים, הוא ייחס לכל אחד חשיבות באיזשהו משקל אחר, ותוך כדי הוא עשה את החושבים שלו של, אוקיי, לא עבד לי עד עכשיו, בואו ננסה משהו חדש, אולי אני כן אנסה את הוורוד, כאילו, בלי להיכנס יותר מדי לפסיכולוגיה של הדג, אבל כן. זה ממש הרושם שזה השאיר עלינו, שהוא זיהה את הסביבה כמכלול של המון דברים.
שחר ומתן, בואו נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מתן, תרגם לנו את התנועה של קפטן נמו לאיזה משהו כזה, משהו יעיל, כן.
לא, אז אני אגיד, אני ארחיב קצת יותר מזה, כי זה משהו שאני חושב שהוא קריטי להבין, שזה אסטרטגיית ניווט נורא מסובכת עבור דג, כאילו זה שהוא באקווריום, והאקווריום נע בכיוונים שהוא הולך. חלק מאיתנו אולי זוכרים את השיעור נהיגה הראשון שלהם, ונגיד זה שיעור נהיגה ידני, כמה קשה לנו להבין איך אנחנו מפעילים את המכשיר הזה, ואז לחשוב שדג הצליח להבין איך הוא מניע פלטפורמה במרחב היבשתי, בלא כזה הרבה אימונים, להפתעתנו, אני חושב שזה משהו נורא חשוב להבין.
כלומר, אתה עכשיו
והכל הולך... אינטואיטיבית, אין לו מורה ליד שמסביר.
אין לו מורה ליד, כן.
כלומר, אתה עכשיו הולך להמליץ לכל מי ש... כלומר, אם אתה לוקח איזשהו נימוק להמליץ למישהו ללכת ללמוד נהיגה, אתה אומר, דג יכול, גם אתה יכול.
דג יכול, גם אתה יכול.
ולהיבט באמת מעשי, שחר, יש לזה איזשהו אפשרות כזאת? זאת אומרת...
תראה, בהיבט מעשי, אנחנו ממש לא מציעים שדגים יהפכו להיות נהגי האובר הבאים שלנו, ואנחנו לא חושבים עכשיו על איזשהו שיתוף פעולה עם טסלה ודגים בתור הנהג האוטומטי, זה לא זה. באמת האספקט המעשי זה שאנחנו חושבים שהמחקר הזה, ועוד מלא מחקרים, סליחה, מחקרים דומים ובתחום שבאמת מנסים לפענח יכולות ניווט, שלבים ראשונים בדרך להבנה, ומהבנה בסוף מגיע עכשיו איזשהו יישום, איזושהי מערכת בינה מלאכותית אולי שמתעסקת בניווט, איזה שהם אמצעים שיכולים לעזור, אם הזכרנו עכשיו אסטרונאוטים בחלל עם ניווט, אבל אתה יודע, כל האספקטים האלה המעשיים מגיעים אחרי המון 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 שנים שבהם חוקרים מהמון תחומים,
דיסציפלינות,
המון תחומים וזה, לאט לאט אוספים עוד, עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, ומרכיבים עכשיו איזשהו פאזל כזה של הבנה. אז אנחנו מאוד מקווים להיות עוד פיסה או שתיים בפאזל הזה.
התקשר אידי הדייג ושאל מתי תבנו מתקן כזה שיביא לי את הדג מהים לצלחת, אבל נשאיר את זה שמה. מתן ושחר, נעמתם לי, וזה פשוט מרתק ומעניין מאוד. תודה רבה לשניכם.
תודה לך. ביי.
ארצנו הקטנטונה, ארצנו היפה, מולדת בלי קוטונה, מולדת יחפה, קבליני אל שירה, קלה יפהפייה, פתחי לי שערי, אבוא במודע, בצע צל הצל החורש הרחק מאורך המים יחדיו נקפו שורש אל לב האדמה אל מנות הזוהר אל בארות התום מולדת לילותו וצועניתו עוד לא תמו כל פלייך עוד הזמר לא שעת עוד ליבי מכה עם לייך ולוחש לא בלט את ליאת אחת את ליאת המובן את ליאת המעט המעט שנותר
דוקטור אלי פרידמן מהמכללה האקדמית אשקלון, שלום לך.
שלום.
באיזה מחלקה אתה?
אני מלמד במחלקה שנקרא מחלקה ללימודים רב-תחומים, ואני מרצה ספציפית לנושא של תקשורת.
אני כבר יכול להגיד תמיד התקשורת אשמה, כי אנחנו הולכים לדבר על השיח הישראלי, נכון? נכון. ושם התקשורת עשתה ממנו מדורה, אולי שריפה גדולה כזאת, שריפת יער כמו בקליפורניה. ואתה מנסה לבדוק את את השינויים שהתקשורת יוצרת בתרבות השיח, אבל בהקשר מאוד מאוד מסוים, זאת אומרת בהקשר הזה של התרומה שלה להפיכתו למאוד אלים.
כן, זה חלק מסוים מהמחקר שלי. אני מנסה להבין את המאפיינים התרבותיים ופוליטיים של השיח הציבורי או השיח הפוליטי בישראל. ותראה, היו חוקרים לפניי שניסו לבדוק מבחינה תרבותית איך השיח התפתח. אולי המחקר הראשון שממש עסק בזה, של פרופסור תמר קטריאל מאוניברסיטת חיפה, היא אפיינה את השיח כשיח דוגרי. כן?
ישיר.
כן, ישיר. גם גם גס מבחינה מסוימת, אבל גם עם הרבה סולידריות, כן? כדי לדבר דוגרי צריך להיות סולידריות. אבל זה היה מחקר בשנות ה-80. הדברים קצת השתנו מאז, והיא גם טוענת את זה במחקרים היותר מאוחרים שלה.
כלומר, אתה יכול להגיד לי בשפה פשוטה איזה מילים משפיעות על איזה תוצאה בהמשך? אבל המחקר שלך הוא יותר בא לספר לנו למה נאמרו המילים האלה. זאת אומרת, מה, פחות מה הסיבה, אלא מה הרקע התרבותי שלהן.
כן, בחלק מהמחקרים שלי אני מנסה להבין מה הקשר בין הסביבה התרבותית, פוליטית, חברתית, לשיח שמקבל לגיטימציה בתוך מדינת ישראל, וגם השיח שיוצא החוצה, כן? שהוא לפעמים קצת אחרת.
אני יכול להבין שזאת שאלת המחקר בעצם, נכון? פחות או יותר.
אוקיי, כן, לצורך העניין.
תראה, אני יכול פה להתחיל מהרבה נקודות, אבל אני רוצה לשאול שאלה, איך אתה אומר, דוגרי? מה כל כך מעניין בזה? זה הרי, בוא נגיד, זה הרי תהליך שמתרחש, ואנחנו רואים אותו, הוא קורה. אז אם תחקור אותו, אפשר לשנות אותו?
קודם כל, לחשוף דברים, אני לא המצאתי את הרעיון הזה של הדוגרי, כן, אמרתי, של תמר קטריאל, אבל...
נדמה לי שהפוליטיקלי קורקט היה לפני תמר קטריאל.
כן, הפוליטיקלי קורקט זה גם נושא מאוד מעניין בשיח, איך זה נכנס, איך מילים מסוימות הופכות לטאבו.
דוקטור פרידמן, נדמה לי שהוא יותר מעניין בהקשר של איך הוא לא נכנס לשיח הזה.
כן, יש משהו בישראל שהוא קצת, בוא נגיד, לא באותו מקום כמו מדינות אחרות מבחינת, אבל בכל זאת בישראל יש מילים שהן כבר לא מקובלות, ויש סיבות טובות לזה, כן, בדרך כלל.
אז אני אחזור לשאלתי.
כן.
מה זה מעניין? זאת אומרת, באופן כללי, זה מעניין אותי כעיתונאי, וכמי שעושה את השיחה הזאת איתך, כי אני רוצה להבין מה אתה מצאת בזה.
אוקיי. אז אני אתן דוגמה. למשל, באחד מהמחקרים האחרונים שביצעתי עם שותפה שלי, עידית מנוסביץ', רצינו להבין איך סטודנטים מאפיינים את השיח העכשווי, ואיך הם היו רוצים לראות, איך הם היו רוצים שזה יהיה, מה המצוי ומה הרצוי. ומצאנו שסטודנטים מאוד מאפיינים את זה כשיח אלים, שטחי, לא מכבד.
זה לא סטיגמה?
כן,
זה גם... זה לא משהו שהם לקחו נניח מאנשים שהם שמעו מהם?
כן, זה גם מעניין, מאיפה זה בא? אולי זה סוג של סטריאוטיפ שהסטודנט אומר, אני רוצה להיות אחרת, אבל איפה אתה בתוך הדבר הזה, נכון? כל אחד הוא לא עומד מהצד, נכון?
אז איך חוקרים דבר כזה? אתה נותן שאלונים, אתה מקשיב לשיחות ש...
במקרה הזה נתנו שאלונים כדי באמת לבדוק, וניסינו למפות את המושגים העיקריים גם במצוי וגם ברצוי, ואחד מהדברים המעניינים שמצאנו, מעבר לדברים של אלימות וזה, שהסיבה שאנשים משתתפים בשיח, זה בהרבה מקרים כדי להזדהות כ-X. אני משתתף בשיח הזה כדי לדאוג לכך שכולם ידעו שאני ימני תומך נתניהו, או כאני שמאלני תומך זכויות אדם, ואני שם, וזה גם, זה לא רק בשיח היומיומים, אלא גם בתקשורת המונים. אנשים משתתפים, אם זה בפאנלים, כדי בעצם להזדהות ולהגיד, זה הזהות הפוליטית שלי, ולא כדי באמת להתמודד עם איזושהי בעיה, ואולי להגיע לקונסנסוס.
ואז יש כאן שאלה שהיא, אני חושב, חותכת את כל המגזרים. אם אני משתתף בשיח האלים, האם אני אלים? זאת אומרת, האם אני משתתף בשיח כדי להציג את עצמי כאלים, או אני אלים ולכן אני משתתף בשיח?
כן, השאלה של הסיבה ותוצאה זה תמיד מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, מה בא קודם, כן, הביצה או התרנגולת, כן? אנחנו בדרך כלל בזרמים של חקר השיח, אנחנו לא כל כך מפרידים, אנחנו רואים את זה כמין מרקם תרבותי, אי אפשר להפריד התנהגות מדיבור או תרבות מדיבור, זה הכל יחד. אחד מהבעיות אולי בתקשורת המיינסטרימית, בואו נגיד, זה שהאנשים שאנחנו רואים שם, לרוב, הם אנשים שנוהגים לדבר באלימות, כסח, והתקשורת גם אוהבת את זה ומזמינה את זה, כי זה טוב לרייטינג, כן? האמוציה, הכסח הזה, הוא טוב לרייטינג. עכשיו, עוד דבר מעניין מאוד, שבשנים האחרונות, פה אני חותר טיפה לפוליטיקה, הדגל של חלק מהמפלגות המרכז, כן, אם זה יש עתיד או אם זה בני גנץ, זה לשנות את השיח. הרי אין להם כל כך איזה אג'נדה פוליטית ברורה, הם לא שמאלנים, הם לא ימנים, אין להם כל כך מצע מדיני או כלכלי, אבל אומרים, אנחנו רוצים איזושהי סולידריות בשיח, להוציא את הג'ורה הזה. ועוד דבר, אם אני אוסיף לזה, המחקר הבא שאני רוצה לבדוק, זה השיח התקשורתי בתשעה באב. למה?
או ביום כיפור.
טוב, יום כיפור זה משהו קצת שונה, אבל תשעה באב, למה? יש את, בוא נגיד, הדרך שאנשים דתיים מציינים את תשעה באב, והחילונים לא בדיוק יודעים מה לעשות עם תשעה באב. והתקשורת עשתה משהו שאנחנו, התקשורת, נקדיש את תשעה באב לנושא של שנאת חינם. ואיפה שנאת חינם מתבטא? בשיח התקשורתי. ואם תשימו לב, כל יום בתשעה באב יש איזה ספשייל כזה שמדברים על איך אנחנו יכולים למגר את השנאת חינם בשיח וכו', ויש המון עיסוק בזה. זאת אומרת, יש המון, מה שנקרא, מטה-שיח, שיח על שיח, בנושא של האלימות וכו' וכו'.
תראה, אני יכול להבין את הסיבות למחקר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על נושא שאולי כן היה שווה לחקור אותו בגלל שהוא חודר בתקופה הזאת שבה נולד המיטו וההשפעות שלו. אנחנו שומעים היום על כך ששכבה צעירה מאוד מרגישה מוטרדת מהדרך שבה מדברים אליה. זאת אומרת, מהדרך שבה מתייחסים אליה. זה יכול להיות אנשים שהם מבוגרים מהם, מבוגר מעל 5 שנים, 4 שנים, אפילו 40 שנה, 50 שנה, ואז יש סוג של רגע, מה שפה נאמר, לא נעים לי לשמוע, למרות שבסך הכל מה נאמר. אתה מסתכל על זה גם?
כן, אני חושב שאתה, אין ספק שבשנים האחרונות, העניין של גם בתנועת מיטו, אבל בכלל, אתה שואל שאלה על מה הקשר בין שינויים ביחסי כוח לשפה.
אני לא בטוח שזה שינויים ביחסי כוח, אולי זה שילוב דורות לא נכון איפשהו.
גם בין הדורות, כן. אני אתן לך דוגמה. אם יש איזה מנכ״ל ובא אורח לדבר, לשוחח איתו, אז הוא יכול להגיד, ואנחנו מכירים את המשפט הזה, תיגש לבנות, הן תדאגו לך לפתק לחנייה. עכשיו, למה הוא אומר בנות, שזאת אישה בת 50? מה הסטיגמה של המילה הזאת? והאם היא עדיין מקובלת בחברה? מה ההבדל בין בנות לנשים או מילה אחרת? זאת אומרת, יש איזשהו סטיגמות של, במקרה הזה, הוא משתמש במילה בנות כדי לדבר על מזכירה, פקידה, שאולי היא בעמדה פחותה. כן, מבחינת המקצוע, ממנו, ויש שם משהו סקסיסטי, אני חושב.
לזה אני מכוון.
כן, כן. אז הדברים האלה לאט לאט משתנים, ואנשים יותר ערים, ויש עניין למשל של נשים שקוראים, לא משתמשים במילה בעל, בן זוג או אישי.
לי קוראת, בת הזוג שלי קוראת לי זה שבעדי.
זה גם טוב.
אוקיי. המחקר שלך נועד כדי לבסס איזשהו תהליך הפוך, זאת אומרת לשנות מחדש את תרבות השיח, או אתה אומר השיח צריך להשתנות כמו שהוא התפתח באופן טבעי, אם בכלל.
כן, אז יש, זו שאלה מעניינת, בדרך כלל לחוקרים אין תשובות חד משמעיות לשאלות מהסוג הזה. תראו, השינויים שקורים,
ואז אני אענה לך באלימות המתבקשת, במחאות, אז אני יכול למות בשקט.
ההפרדה בין מה זה תהליכים טבעיים לבין מה זה תהליך כפוי, אולי, זו שאלה מעניינת, כי גם הכפוי זה בדרך הבא מאיזשהו לחץ ציבורי, נכון? זאת אומרת, לא יום אחד ראש ממשלה קם ויגיד, אסור להשתמש במושג X, זה בא ממשהו, כן? זה בא מאיזשהו. אז התהליך הזה שמילים מסוימות הופכות לטאבו, מה שנקרא, משהו שלא לא בשימוש ומשתנים למילים יותר מקובלות, בדרך כלל זה איזושהי אבולוציה שלוקח שנים. אני לא חושב שזה משהו שיכול להיות כפוי, אבל אין ספק שאנשים במעמד, בעמדות כוח, גם אנשי תקשורת, יש חלק בזה, כן? יש, אם ברגע שיש לך מיקרופון ויש לך קהל, יש לך כוח, כן? אתה יכול להשפיע.
אתה יודע למה אני שואל אותך את השאלה הזאת? משום שאז אתה ציינת שיש מפלגה, יש מפלגות מרכז בישראל שאין להן, אין להן מצע מובהק שיש בו סוג של מדיניות כלפי נושאים מדיניים, כלפי נושאים ביטחוניים, כלכליים וכל זה. הם באו לשנות את תרבות השיח. הם יכולים?
תראה, אני חושב...
כלומר, לא, רגע, חכה, לפני שאתה זה, כי יכולים או לא, זו השאלה גם אם יש להם זכות קיום בגלל זה.
כן. כן, זו שאלה טובה. תראה, אני חושב ש...
עוד פעם, אני יכול למות בשק.
אני חושב שאחד מה... בוא נגיד מה שקרה, רזון דטרה של הממשלה הנוכחית, שזה באמת איזשהו ערבוב מאוד מגוון של ימין, מרכז, שמאל, מפלגה ערבית. אין, מבחינה מדינית אין להם כל כך מחנה משותף.
דוקטור פרידמן, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה שכל הבניין שעליו הם בונים את התשתית החיבורית שלהם, מתמוטט. אין להם בכלל סיכוי.
לא, אני לא אמרתי את זה. הם מנסים לעשות כל מיני דברים במובן הכלכלי, חברתי, אבל נכון, העניין של... אני לא חושב שזה מתמוטט, העניין של ליצור שיח קצת יותר של סולידריות ולא מפלג בעקבות מה שהיה בשנים הקודמות, כן, יש לזה מטרה ראויה.
מטרה, כן. הם ישיגו אותה?
תראה, זה לא משהו שאפשר להגיד, כן, השגנו מטרה כזאת, אבל נכון שעצם העובדה שאפשר להראות שפלגים די שונים יכולים לשתף פעולה ולא לזרוק בוץ אחד על השני, זה הישג מסוים וזה מחלחל, אני חושב. נכון שיש את האלה, יש מפלגות באופוזיציה שחושבים שזה מפלג וזה לא בסדר, והם הודרו, ובמיוחד נגיד מפלגות החרדיות או הליכוד שהם לא חלק, יכול להיות שהם לא יסכימו עם זה, כן? יכול להיות שהם גיד שהממשלה משתמשת במשהו מפלג. אבל בכל זאת יש פה איזשהו...
לך יש יכולת הסתכלות גם כמערבי, כלומר גם ממוצא קנדי וגם כישראלי היום. יש מצב שאפשר בכלל לייצר איזשהו תהליך שישנה את זה ברמה המיידית? זאת אומרת, למשל להגיד לפוליטיקאים, תשמעו, אתם במקום להגיד, יאללה, תעלו על הבריקדות, אפשר להגיד, חבר'ה, בואו נתנהג בצורה תרבותית, אבל כמובן במילים שלהן.
כן, אני אולי מביא איזשהו נקודת מבט שונה, כי אני בעצם ממש חצי חיים שלי הייתי בקנדה וחצי בישראל.
מה שנקרא ניחוח אחר.
כן, אז אני, יש לי איזשהו דוגמה אחרת ש... קנדה גם ידועה שם יש תרבות של אובר נימוס, אומרים.
אובר פוליטיקלי קורקט.
כן. אז תראה, יש תמיד את העניין של חופש הביטוי, אז להגיד, אסור להגיד א', ב' וג',
זה לא אסור, גם... אלא מה כדאי במקום.
לא הבנתי את זה גם?
לא אסור, אלא מה כדאי במקום.
תראו, במה שנקרא הגישה הדליברטיבית של דמוקרטיה, כן, דמוקרטיה דיונית בעברית, מדברים על מספר עקרונות לאיך לנהל שיח, אם המטרה זה לפתור בעיות ציבוריות, כן? מדובר בהקשבה הדדית, מתן זכות דיבור, הניסיון של לשקול את העמדה של הצד השני, לנסות באמת להבין מאיפה הוא בא, אם אני לא מסכים איתו, כן? ואז הרצון באמת, המטרה להגיע לאיזושהי הסכמה וקונסנסוס, במקום רק להגיד, זה אני וזה העמדה שלי ושישרף העולם.
במילים אחרות, לגלות תרבותיות, כלומר להיות יותר הקשבה.
כן, זה חלק מהעניין.
דוקטור אלי פרידמן, נראה לי שהשיחה הזאת אף פעם לא תיגמר, אבל בגלל קוצר הזמן נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה, מאוד נהנתי.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי האגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@galatz.co.il, mhar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולהשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? ניצול צילומי לוויינים לטיפול בסחף נחלים.
חקלאי מפלח את הקרקע, מכין חומר זמין, ואז בא הגשם, זורם על המדרונות, לוקח את כל הקרקע מהשדה לתוך הערוץ וישר לים. והדבר הזה יוצר חריצים בקומת אדם ברוחב של 3 מטרים אחרי אירוע בודד, והשאלה איך מטפלים בזה במרחבים גדולים. ופה נכנסים הלוויינים לתמונה.
הדרכים שבהן מפתחים אלגוריתמים מתקדמים ויעילים.
אנחנו בעצם מתכננים את האלגוריתם, ואנחנו נותנים את זה למכונה, והיא מריצה אותו ופותרת את הבעיה. יש אבל תחומים במדעי המחשב התיאורטיים שכן, אנחנו בעצם מלמדים את המכונה איך לפתח בעצמה אלגוריתמים.
וידוענים מהארץ ומהעולם לטובת שיווק המדבר הישראלי לתיירים.
תיירות בסוף היא אמצעי כלכלי פרנסתי דרמטי במרחב הזה של הפריפריה. אני בתור חוקר תיירות ובתור אדם שעוסק בניהול תיירות כבר כמה שנים טובות, אמון על פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת שנשענת על תיירות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.